כתוב לדייק.
אנחנו נלמד מאמר שרבי אמר בתשכ"ה, באותה שנה, זה היה דומה לשנה שלנו עכשיו, ששבת היה פרשת דברים, תשעה באב. בעצם הצום נדחה ליום ראשון, אז היה אותו דבר כמו השנה. הרבי אמר בהתוועדות מאמר על הנושא של דברים, אז אנחנו נלמד את המאמר הזה. הפסוק אומר ככה, זה הפסוק הראשון של ספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה. התורה מפרטת את הדברים שמשה רבינו אומר, ויש כאן בפסוק רשימה של מקומות שעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, רשימה ארוכה. אז רש"י הראשון על הפסוק הראשון, נקרא את לשון רש"י, רש"י אומר ככה, לפי שהם דברי תוכחות, כיוון שכאן משה רבינו בא להוכיח את עם ישראל, הוא מנה כאן כל המקומות שהכיסו לפני המקום בהם. התורה מפרטת את כל שרבינו מפרט לעם ישראל, את כל המקומות שעם ישראל באותם מקומות הכיסו, התנהגו לא כראוי. לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז. לכן משה רבינו לא מזכיר את המאורעות עצמם, הוא כותב שם של מקום. בעצם הוא לא מתכוון למקום, הוא מתכוון למה שקרה במקום. אבל הוא כותב את זה ברמז מפני כבודם של ישראל. ככה רש"י מסביר, ובהמשך רש"י באמת גם מתייחס מה זה במדבר, מה קרה, מה היה, מה עם ישראל הכיס במדבר, מה זה בערבה, וכן הלאה וכן הלאה.
זה היה הרעיון האמיתי מכתחילה של משה.
משה רבינו, כן, בא לקטל, אמר להם דברי תוכחה, הוכיח אותם. והוא רמז להם את התוכחה על ידי הרמזים, בדיוק. עכשיו נלמד את המאמר. אלה הדברים אשר דיבר משה, הוא פירש רש"י, רש"י מסביר, כפי שהן דברי תוכחות, הוא מנה כאן כל המקומות שהכיסו לפני המקום בהם, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני כבודם של ישראל. מה אנחנו מבינים מדברי רש"י אלו? שמשה רבינו, כשהוא רוצה להוכיח את עם ישראל, אז הוא רוצה לכבד אותם, אז לכן הוא לא אומר להם את הדברי תוכחה בצורה גלויה ומפורשת, הוא כותב את זה ברמז, כמו שאומרים, תבינו לבד למה אני מתכוון. אבל פה ישנה שאלה. מביא הצמח צדק באור התורה על ספר דברים, רבי הצמח צדק במאמר על ספר דברים, אז הוא מביא מה שהקשה מהרמה, והיא שאלה שהרמה שואל, וזה לשונו. השאלה היא משהו כאן. הרמה, כאן הכוונה היא לרבי משה אלשיך. השאלה היא משהו כאן לא מובן, יש כאן ציטוט. למה בחר בתוכך מוסתרת ויתמיננה ברמז? למה שמשה רבינו החליט שמוכיח את עם ישראל בצורה מרומזת, והוא מסתיר את זה, הוא מטמין את זה. אם מפני כבודם של ישראל, ואם נגיד כמו שרש"י הסביר, שהסיבה למה משה רבינו עושה את זה, כי הוא רוצה לכבד את עם ישראל, אז נשאלת השאלה, מה היה שאחר כך לא חש על כבודם? למה בהמשך הפסוקים, משה רבינו אומר להם דוגרי בפנים, דברים שהם עשו, איפה פתאום נעלם הכבוד שלהם? באמור להם, אשר רבינו אומר, שמגיע אחר כך לפרשת עקב, כתוב, ממרים הייתם, אומר להם הפנים, מקציפים הייתם. אז אשר רבינו, כשהוא רוצה, הוא יודע לדבר בצורה תוכחה ישירה וברורה. אז נשאלת השאלה, זה מה שהרמה שואל, אז למה כאן אשר רבינו בחר לומר את זה ברמז? עד כאן לשונות, זו השאלה. שאלה מאוד פשוטה. יש להוסיף בזה, אפשר לחזק את השאלה ולומר כך. ולכאורה, אפשר לומר, לכאורה היה אפשר לתרץ, כיוון שמנה כאן כל המקומות שהכיסו לפני המקום, כיוון שמשה רבינו לא עושה כאן הפסקות, אלא הוא, מה שנקרא, באופן בצפיפות, אומר מקום אחד אחרי השני, מקומות שעם ישראל הכיסו את הקדוש ברוך הוא, לא היה יכול לומר בפירוש כל עניינים אלו בחד המחת. אפשר היה לתרץ שמשה רבינו, למה הוא לא רצה לדבר באופן ברור, כי מכיוון שהוא רוצה כאן להביא את התוכחות אחד אחרי השני, אז הוא לא רוצה להגיד את זה בבת אחת. למה? שהרי מצינו בפרשת בעלותך, שאנחנו למדנו כבר בחומש קודם, חומש במדבר, פרשת בעלותך, שצריך להפסיק בין פורנות לפורנות. שם היה פרשת בעלותך, למה יש את הנונים ההפוכים, למה נכנס פרשת ויהי בנסוע באמצע שם, כדי לעשות הפסקה בין פורנות לפורנות. אז אולי זה הסיבה שמשה רבינו לא אומר את הדברים במפורש, ולכן הוא צריך לסתום את הדברים ולהזכירם ברמז. כי משה רבינו היה אומר את התוכחה בצורה מפורשת, אז היה יוצא מצב שהוא לא יפריד בכלל בין פורנות לפורנות, אלא אמר את הכל ברצף. אז אולי בגלל זה הוא אמר את זה ברמז. ככה לכאורה אפשר לתרץ. אמנם, אבל קד די קד שפיר, אם נדייק יותר בתוכן של הדברים, אין זה דומה לפרשת בעלותך. אין כאן שום דמיון למה שלמדנו בפרשת בעלותך, שהתורה מפרידה בין פורנות לפורנות, לבין כאן. למה זה לא דומה? ששם מדובר אודות כתיבת הפרשיות בתורה. פרשת בעלותך, שכתוב שצריך להפריד בין פורנות לפורנות, שם מדובר כשבאים לכתוב את הדברים בתורה, באים לכתוב את הסיפור, אז אל תכתוב את הסיפור ברצף, תעשה הפסק בין קטע לקטע. אבל כאן אצלנו בפרשת דברים, כאן מדובר אודות דיבורו של משה, כתוב אלה הדברים אשר דיבר משה. כאן לא מדובר על סדר הכתיבה, כאן מדובר משה רבינו מה הוא דיבר. אם כך בדיבור, מהו ההכרח שמשה יאמר את כל דברי התוכחה באחד המחתה? משה רבינו דיבר לעם ישראל, הוא לא היה צריך להגיד את הכל ברצף. היה יכול להגיד בבוקר משהו אחד, בצהריים לסוף אותם להגיד משהו אחר, ואחרי צהריים משהו אחר, ומחר בבוקר משהו אחר, ואז היה אומר את זה במפורש, בלי רמז, שאז לא יוכל לאומרם בפירוש אלא ברמז בלבד. נכון, הוא לא היה רוצה להגיד במפורש כשהוא אומר את זה ברצף, אף אחד לא חייב אותו להגיד את זה ברצף, אבל הוא במשך הזמן, מראש חודש שבט, שבו התחיל העניין די לדברים שדיבר משה. משה רבינו התחיל את ספר דברים בראש חודש שבט. מתי הייתה הסתלקות שלו? כעבור 5 שבועות. עד הסתלקותו בשבעה באדר. במשך 5 שבועות שמשה רבינו החליט להוכיח את עם ישראל, כמו שראה שמביא בהמשך, למה הוא המתין להוכיח אותם רק לפני מותו, והוא לא אמר את זה קודם. אז אם יש לו 5 שבועות לדבר איתם, היה יכול לומר כל עניין של תוכחה בפני עצמו. היה לו מספיק זמן להגיד כל תוכחה בנפרד, לעשות הפסק של כמה שעות בין תוכחה לתוכחה, ולהפסיק ביניהם בעניינים אחרים, להגיד דברי תוכחה, ולהגיד אחר כך איזה מצווה, שמע ישראל, תגיד אחר כך עוד תוכחה ועוד דבר. שרי במשך זמן זה נאמרו כמה וכמה עניינים של מצווה, כפי שנמנו בספר דברים משנה תורה. הרי מוני המצוות מביאים שגם בספר דברים יש מצוות שמשה רבינו מביא. אז משה רבינו יכל להפסיק בין תוכחה לתוכחה באיזשהו משהו. אז לא, במילא מה הרבי שואל כאן? אם נאמר, אם נרצה לתרץ, שהסיבה למה הוא עושה את ההפסק, זה כי כתוב בפרשת בעלותך, שצריך לעשות הפסק בין פורנות לפורנות, באמת דברים אמורים שצריך להיות הפסק בין פורנות לפורנות. שם כשמדובר בכתיבת הדברים, כתיבת הדברים צריך לא לכתוב ברצף פורנות אחת אחרי השנייה. אבל פה שהתורה באה לספר לנו לא על הכתיבה, פה התורה באה לספר לנו מה משה רבינו אמר, איך הוא דיבר. והתורה אומרת לנו שמשה רבינו אסף את היהודים, מני כבודם, אז הוא לא דיבר אליהם במפורש, הוא דיבר אליהם בצורה מרומזת. שאלת השאלה, מה הסיבה? אי אפשר להגיד שהסיבה היא בגלל שהוא לא רצה להגיד פורענות אחת אחרי השנייה. היה יכול להגיד את הדברים בגלוי, לא ברמז, ולעשות הפסק בין דבר לדבר במשהו אחר. ומילא מכוח השאלה הזו, ועל כורכך צריך לומר, לכן אנחנו חייבים להגיד שהטעם שסתם את הדברים והזכירם ברמז, זה מה שרש"י אומר. הסיבה למה משה רבינו אמר את זה ברמז, לא בגלל שהוא לא רצה להגיד ברצף דברי פורענות, אלא הסיבה היא, כמו שרש"י אומר, מפני כבודם של ישראל, ומה הסיבה? מפני כבודם של ישראל, אוקיי, מפני כבודם של ישראל, יכל להגיד גם במפורש, כאילו, מה העניין? הרי הייתה שאלה שהרבי מביא מהרמה, שבפרשת עקב, הוא אומר להם, אמרים הייתם, הוא אומר להם, הקציפים הייתם.
למה
שם הוא לא חיכה? איפה הכבוד נעלם? אלא הסיבה היא משום שמספיק גם רמז בלבד כדי להוכיח את ישראל, אלא כי כדי להוכיח אותם מספיק רמז. אז פה נשאלת השאלה, שחוזר לשאלה, אנחנו מבינים יותר טוב את השאלה של הרמה, ואם כן, מהו הטעם שבמקומות אחרים מוצרח משה להוכיחם בגלוי, אף שואב ישראל היה. זאת אומרת, השאלה של הרמה הבאנו אותה קודם ככה כשאלה סתמית, אבל פה הצלנו את השאלה. השאלה היא מתעצמת, שהרי משה רבינו, כדי לכבד אותם, זה לא הסיבה היחידה למה הוא אומר את זה ברמז. כדי לכבד אותם, עובדה שבהמשך הוא עדיין מכבד אותם, ועדיין אוהב אותם, ומדבר איתם בצורה מפורשת. אז למה פה הוא מדבר אליהם בצורה מרומזת? איפה, כאילו מה השתנה בין הכבוד של פה לכבוד של שם? מה?
לא היה מוכן בתקופה הזאת.
קודם כל, שתיהם מדובר באותו פרק זמן של אותם חמישה שבועות. כל ספר דברים זה חמישה שבועות האחרונים. כל מה שכתוב כאן זה בחמישה שבועות האלה. וכבודם של ישראל, הוא נשאר כבודם של ישראל. אז באותו פרק זמן, אתה אומר, אני מכבד אתכם, ולכן אני מדבר אתכם ברמז. רגע, אבל זה אני אגיד לכם ככה בצורה מפורשת. אז מה ההבדל? פה מתעצמת השאלה. הוא ממשיך, הצמח צדק. האמת שמה שאתה, יעקב, ניסית לומר, זה הצמח צדק עונה את זה. לא הצמח צדק, הרמה עונה את זה. אבל הצמח צדק דוחה את התשובה. מה הרמה עונה? הוא אומר שמה שתרץ על זה מהרמה, מה הרמה עונה? אשר פיו פתח בחוכמה לטעות בקנקניהם, אם לכון ליבם לקבל תוכחות. שרבין אומר, בואו נתחיל לדבר איתם, ונראה איך הם מקבלים. הוא ראה ש... הולך טוב, אז הוא שחרר ודיבר אליהם בצורה גלויה, כמו שאתה בעצם אומר. זה כעבור שבוע מדברים לעקב, כעבור כמה ימים. לא עוד פעם, הוא אמר להם הרבה עניינים. את העניינים האלה הוא ניסה ברמז, ראה שזה עובד טוב, הם בולים את זה, אז הם מוכנים לקבל תוכחה, הם לא נפגעים, הם לא בורחים. אוקיי, אפשר לדבר איתם קצת יותר ברור. הם יהיו כלים, ככה הרמה עונה. אבל הרבי אומר שהוא דוחק, תשובה קצת דחוקה. למה? כי אם יש מקום לכבד אותם, אז מה זה משנה אם הם יקבלו או לא יקבלו? אם אתה רוצה לכבד בן אדם, אני אדבר אליו בצורה מכובדת, ואתה יודע שהוא אדם, הוא לא נפגע, הוא אדם מחוספס, הוא לא... אתה עדיין רוצה לכבד אותו, אתה מדבר עליו בצורה מכובדת. לא אמור להשתנות הסגנון בגלל שאתה רואה שהוא כבר מסוגל לקבל. עובדה שכיבדת אותו בהתחלה, תמשיך לכבד אותו, דבר עליו. אם הוא מבין רמזים, תמשיך לדבר ברמז. אם הוא לא מבין רמזים, אז מהתחלה דבר ברור. אז מה קורה?
אני שואל שאלה, למה הוא צריך עוד פעם
להוכיח אותם קשות? זה לא עוד פעם, זה תוכחה אחרת, עניתי לך.
זה תוכחה אחרת, אבל...
זה השאלה בדיוק שהוא שואל, מה השינוי? למה התחיל ברמז ועבר לגלוי? זה בדיוק השאלה. כבודם של ישראל נשאר כבודם, אז למה הוא שינוי?
בפרק זמן הזה,
אתה יודע
שהם קלטו את
התוכחה
הזאת?
את התוכחה הראשונה, ודאי שהם קלטו. משה רפאים דיבר אליהם, הוא לא חזר על זה עוד הפעם.
אבל איך פעם אחר כך קצת...
זה בדיוק השאלה, אתה בעצם מבין את השאלה. זה הוא שואל, למה בתחום, למה בנושאים האלה?
אם אני עכשיו מוכיח מישהו, לעדינות, אני רואה שלא חל שום שיפור אצלו, לא קל את הדבר. אז אני אומר לו עכשיו בצורה גלויה, בצורה תקיפה.
זה בתנאי שאתה אומר את אותו דבר.
תוכל לנו תוכחה. עם כל המה הוא אומר משהו אחר.
כן?
ככה זה
נראה? לא, פירוט של עניין אחר. אתה תראה את ההסבר, תבין שזה... מה ההסבר? אומר כך. הוא מסיק, מביא הרבה לסמסק מסקנה. מה ההבדל בין התוכחה המרומזת לתוכחה הגלויה? הוא מסיק, ולכן יש לתרץ, כמו שכתב הרמז. הרמז, רבי משה זקות, הוא מדבר בפרשת האזינו, הוא אומר בפנימיות, הוא אומר ככה, ששני מיני תוכחות שהוכיח משה את ישראל, אחד בדרך נסתר וברמז, שזה בפסוק האלה הדברים, שרמז להם שמות כל המקומות שחטו בהם. זה שמשה רבינו דיבר אליהם ברמז, הוא נמשך מגבורות דאבא ואמא. דיבר אליהם בדרך גבורה שבאה מבחינת חוכמה ובינה, מהגבורות של חוכמה ובינה. רק רגע, בואו נקרא עוד כמה שורות, שהם נעלמים. אבא ואמא כידוע, כמו שנאמר, הנסתרות לשם אלוקינו, והנגלות לנו לבנינו. אנחנו יודעים שיוד קי, שזה חוכמה ובינה, זה נקרא נסתרות, וו קי, שזה מידות, נקרא נגלות. שמשה רבינו דיבר אליהם דברי תוכחה שמקורה מהדרגה שנקראת נעלמת, אז הוא דיבר אליהם ברמז, כי אבא ואמא נקראים הנסתרות להשם אלוקינו. מבחינת הלמדית קסיה, עוד מעט יהיה ביור בדבר, קודם כל נקודת הדברים. אז האופן הראשון שמשה רבינו מוכיח אותם בצורה נסתרת, כי התוכחה באה מדרגה אלוקית כזו שהיא נקראת הנסתרות להשם אלוקינו. הדרך הבית, לעומת זאת שמגיע לפרשת עקב, משה רבינו מדבר אליהם בצורה גלויה, ואומר להם, באומרו, ממרים הייתם, שהיא תוכחת מגולה, ששם הוא מוכיח אותם בצורה גלויה, ולתיקון זה רמפי מנוקבה. שם הוא צריך לתקן להם, שם באים לתקן את המידות. המידות נקראים הנגלות, כי ואבקין נקראים הנגלות לנו. כשבאים לתקן דברים גלויים, מדברים בשפה גלויה. כשבאים לתקן דברים נסתרים, מדברים בשפה נסתרה. זאת אומרת, שינוי השפה הוא בעצם, כי אני מדבר על נושא, שהשפה הייתה צריכה להיות כזו. והוא יסביר את זה יותר בהרחבה על מה הכוונה. כמו אפשר להגיד בפשטות, לפעמים יש נושאים שאתה רוצה לדבר עם בן אדם, הנושא הוא שנקרא כבוד אלוקים אסתר דבר, יש כזה נקרא. אתה מדבר איתו על נושא שהוא עדין, או לא אמורים לדבר על זה בגלוי, ואתה שאתה רוצה שהוא יבין שאתה מוכיח אותו על הדבר הזה ורוצה ליישר אותו, אתה מדבר אליו בצורה נסתרת, אתה מבין, הוא מבין, ממשיכים הלאה. למעט יש דברים שהם גלויים, וניכרים, ונעשים בפרסיה, אתה בא ואומר לו, תשמע, כך וכך עשית, זה לא מתאים. אתה מדבר בגלוי, אז אפשר להבין בפשטות שהסגנון משתנה בהתאם לתוכן שעליו אנחנו מדברים. פה הוא מדבר בשפה של פנימיות התורה, בין תיקון של עניינים שקשורים לחוכמה ובינה, לבין תיקון של דברים שקשורים למידות. הוא ממשיך לבאר העניין בעבודת האדם. הרב הצמח צדק מביא את הרמז, שמסביר את ההבדל בין תוכחה מרומזת לתוכחה גלויה, שזה הבדל בין דבר, משהו שבא ממקום נעלם למקום גלוי, ומסביר את זה, מוריד את זה לעבודת האדם. הוא אומר כך, המשיך לבאר העניין בעבודת האדם, הוא אומר כך, והנה, גם בנשמה יש בית בחינות. כמו שאנחנו יודעים שיש בספירות, בעולמות, יש מה שנקרא אלמדית קסיה ואלמדית גליה, גם הכוחות של הנשמה שמשפיעים עלינו בחיי היום יום, יש בנשמה שתי בחינות. יש בחינה נמוכה יותר בנשמה, היא המלובשת בגוף בבחינת אור פנימי. יש את הכוחות של הנשמה שמאירים בנו בצורה פנימית, בצורה מוגבלת, בצורה ממוקדת, בצורה שאפשר לתאר לפרטים בדיוק את הכוחות, שזה נקרא באופן כללי, הוא בחינת נפש רוח נשמה. נפש רוח נשמה זה הכוחות שמתלבשים בשכל, ברגש, בלבושים, שזה כוחות הנשמה המוכרים לנו, מה שנקרא כל המערכת של הכוחות המוכרים לנו, זה נקרא שהנשמה פועלת באופן של אור פנימי, גלוי זה נקרא מרן, זה אופן אחד. והבית, יש עוד אופן אחד נשמה פועלת בגוף, פועלת עלינו, משפיעה עלינו. והבית היא בחינת חיה יחידה. חיה יחידה זה החלק, האור הזה בנשמה, שהוא חלק יותר נעלה, חלק יותר עמוק, חלק יותר מקיף, שזה נקרא חיה יחידה. הבית היא בחינת חיה יחידה שהוא בחינת מקיף. מקיף, המקיפים פועלים באדם באופן יחידה ודאי, שזה משהו שהוא לא, מה שנקרא, בגלוי כל הזמן, זה רק בביטוי וגילוי במקרים מאוד חריגים, וגם חיה, שזה רצון, זה כוח מקיף בנפש. אז יש את הנשמה איך היא גלויה בכוחות הפנימיים, ויש איך שהיא גלויה בכוחות המקיפים. וזהו גם כן מבחינת התגליה ומבחינת התקסיה. מה שאמרנו קודם, שיש תוכחות שקשורים להתגליה ויש תוכחות שקשורים להתקסיה, זה גם אומר כי בנפש, בנשמה, יש את החלק הגלוי שלה ואת החלק הנסתר שלה. זהו הטעם שחיה יחידה נרמזים באות יוד ובקוצו של יוד. באותיות של שם הוויה, אז יחידה שבנפש זה הקוצו של יוד. וחיה זה יוד. שתי הבחינות האלה שנקראים כוחות מקיפים, איפה הם מרומזים בארבע אותיות של שם הוויה? ביוד. עוד יותר בקוצו של יוד. שמה זה, מה מאפיין את היוד או בוודאי את הקוצו של יוד? שהיוד היא נקודה בלבד. לעומת כל האותיות, יוד זה עוד מאוד קטנה, נקודה בלבד. ולחת כמה וכמה קוצו של יוד, קוצו של יוד שאינו אפילו בבחינת נקודה, קוצו של יוד זה עוד יותר קטן בממדים שלו מהיוד עצמה, מבחינת הנקודה, אז לכן חי היחידה שהם כוחות מקיפים, הם מתבטאים בארבע אותיות של שם הוויה, באות כזו,
על פי הגודל.
על פי הגודל, כן, משהו מאוד מאוד קטן. מאוד קטן. שאין כן נפש, רוח, נשמה. ומד את הכוחות הפנימיים, איפה הם מרומזים באותיות של שם הוויה? הם נרומזים בג' האותיות, hey. A ו-ו ו-ה, כן? ה-A הראשונה זה כנגד נשמה, שזה עניין של שכל. ה-ו זה כנגד רוח, זה מידות. וה-A האחרונה זה כנגד נפש, זה הלבוש. שהם מבחינת אותיות ממש, שלושת האותיות האלה, ה-A וה-ו וה-ה, לא כמו היוד שזה נקודה, זה ממש אותיות. כל אותי יש לה אורך ורוחב, גודל מסוים. אז רואים קודם כל שיש בנשמה שתי בחינות. הבחינה שנקראת התגליה, והבחינה שנקראת התקסיה. אור פנימי, אור מקיף. והנה, כשם שיש חילוק בין אופן העבודה שמצד בחינת נרן, שהיא בבחינת גילוי, לאופן העבודה שמצד בחינת חיה היחידה, שהיא מבחינת אליהם, כמו שכשיהודי עובד את השם. יש הבדל גדול בין בעבודת השם שלו פועלים הכוחות שנקראים נפש רוח נשמה, לבין שבאים הכוחות חיה היחידה ופועלים. כשהנפש רוח נשמה פועלים, זה נקרא עבודה גלויה. היינו רואים בגלוי, הוא לומד, הוא מתפלל, רואים את ההתעוררות שלו, את הרגש, רואים שהוא מבין, הוא לומד, והבנה. כאן מדובר בכוחות גלויים, כשהנפש רוח נשמה פעילים, זה גלוי. ולעומת זאת, כשזה מצד חיה היחידה, זה כוחות מקיפים. אז כמו שבעבודה יש הבדל בין הכוח הפנימי לכוח המקיף, עכשיו אם מישהו לא עשה את מה שצריך, הוא קלקל.
פגם.
או בכוחות הפנימיים או בכוחות המקיפים. עכשיו באים להוכיח אותו. יהיה גם הבדל בין התוכחה לכוחות הפנימיים שהם פגומים, לבין התוכחה לכוחות המקיפים שהם פגומים. מה יהיה ההבדל? זה הבדל אם זה יהיה ברמז או שזה יהיה בגלוי. כמו כן יש חילוק באופן התיקון, שזה עניין התוכחה. התוכחה זה איך שמתקנים. אם משהו לא נעשה כראוי צריך לתקן אותו. יהיה הבדל בין אם מדובר על תיקון על עניינים של כוחות פנימיים, נפש רוח נשמה, לבין התיקון שמתייחס לכוחות המקיפים, שזה חיה היחידה. שהתיקון, לא לבחינת נפש רוח נשמה, אבל די תוכחה מגולה. כשבן אדם פגם בכוחות הגלויים, אז התוכחה היא בעניינים גלויים.
פגם בגלוי.
פגם בגלוי, פגם בדבר מוגדר. אז התיקון הוא
כך.
לעומת זאת והתיקון על בחינת חיי יחידה, הוא על ידי תוכחה שברמז. כשאתה בא לתקן דבר שהוא פנימי, אז התוכחה נאמרת ברמז, כי זה השפה שמתאימה לעניין הפנימי. זה השפה שכדי לעורר את האדם לתקן. והיינו שכדי לעורר בחינת חי היחידה די בתוכחה ברמז באלמה. אבל כדי לעורר בחינת נרן צריכה להיות התוכחה בגילוי גמור. חי היחידה עם כוחות עדינים, כוחות מקיפים וכוחות יותר גבוהים. כדי לעורר את הכוחות המקיפים, כדי לעורר את הכוחות העדינים, אז ברמז אתה, כמו שיש את הביטוי די לחכימה ברמיז. היינו שדבר באדם חכם, אז הוא ברמז מבין את העניין. שדבר באדם ברמה יותר נמוכה, עושה לו כמה רמזים, זה לא יעבוד. אין? כמו שאומרים בבריחה, מישהו שנכנס לבית, תרדם, ולא היה ברירה, צריך רמזו לו פעם, פעמיים, שילך. הוא לא הבין את הרמז, אמרו לו במפורש, הוא גם לא הבין. עד שפשוט תפסו אותו ואני צריך לזרוק אותו מחוצה. ואז שאל מישהו את האדם, תגיד, איך הצלחת להיפטר ממנו בסוף? הוא אומר, רמזתי לו. די לחכימה ברמיז, רמזתי לו. הוא לא הבין את הרמז הראשון, הוא הבין את הרמז השלישי. אז ככה בתוכחה בנפש, שדבר על דברים עדינים, מספיק רמז, שדבר על דברים ממשיים, צריך תוכחה גלויה.
יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כעס עליו. הוא
השתמל
בגלוי
ולא במפתח. על מי?
מה אומרים
על זה? לא, מה שנאמר על מי מריבה, לא. שם היה לפי הביור הפנימי, זה מה שהיה צריך.
אבל צריך להמשיך כאילו
ברמי. זה שמר להם מפורש, זה שמר להם בפנים שהם היו... לפעמים... הוא
קעת על הדרך.
לפעמים אין ברירה, זה מה שצריך לעשות, ויכול להיות שתשלם מחיר על זה. אבל אין לך ברירה אחרת, זה הדרך היחידה שאתה יכול... להשפיע בתחום מסוים. יש לקשר עניין זה, בעצם פה יסתיים הביור. פה יסתיים הביור על הסיבה למה היה תוכחה בגלוי ותוכחה ברמז, וקשור פשוט לאיזה בחינה בנפש הוא בא לתקן. כן, ובעצם סיימנו את הביור. יש לקשר עניין זה עם המבואר בלקוטי תורה בפרשתנו במאמר הבית. יש נקודה שמדוברת בלקוטי תורה על פרשת דברים, יש לקשר את העניין הזה עם מה שמבואר בלקוטי תורה. מה מבואר בלקוטי תורה? מה כך? בעניין מה שכתוב, יש את הפסוק שכתוב, אומרים זה בהפטרה, שבת הזו, הפטרה של שבת חזון. כתוב הפסוק, לכו נא ונבחך, המילה ונבחך, זה כמו שהוא יסביר אחר כך, קשור לעניין של תוכחה. יאמר השם, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם יאדימו כתולה, כצמר יהיו. זאת אומרת, מה הפסוק הזה אומר? הקדוש ברוך הוא אומר כאן דברי נחמה לעם ישראל, שגם החטאים שלהם התכפרו. שנים זה אדום. ידימו כתולה זה אדום. מראה על חטא, על גבורות. לעומת זאת שלג או צמר מראה על הניקיון של זה והתיקון של זה. זה הפשט. מסביר ככה, שיש כאן רמז. מה ההבדל בין שלג ובין צמר? ומה מהם יותר גבוה? ומה ההבדל בין התיקון שבא על די שלג? הרי הפסוק אומר את שני החלקים, זה אומר שהוא לא חוזר פעמיים על אותו דבר. שני עניינים שונים, מה ההבדל ביניהם? מסביר כך. שעניין כשלג ילבינו, זה שנאמר, החלק הראשון של הפסוק, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, הוא על ידי המשכת י"ג מידות הרחמים. הקדוש ברוך הוא יגלה את י"ג מידות הרחמים, כמו שאמר למשה רבינו, שכשיזכיר לפניו את י"ג מידות הרחמים, אז יתקן, יכפר עליהם על הפגמים ויתקן כל דבר. כשהקדוש ברוך הוא מגלה את י"ג מידות הרחמים, אז הוא מרחם עליהם ומוחה להם על כל עוון ומתקן להם את הפגמים. איפה רואים שהעניין הזה של השלג קשור ליהודים למידות הרחמים, ואיזה בחינה זה ביהודים למידות הרחמים? זאת אומרת, דבר מעניין. עכשיו, זה נאמר, יש את הפסוק שאומר הנביא דניאל, ועתיק יומין יעתיק, הפסוק שם מתאר את בורא עולם, אבל כמובן, פנימיות התורה, מתארים שם הדרגה אלוקית של יהודים למידות הרחמים, אז כתבים שם שהדרגה הזו נקראת עתיק יומין, לבושי כתלג חיבה. מה התרגום של זה? הלבוש שלו כמו שלג לבן. זה הפסוק שמדבר על י"ג מידות הרחמים. והוא קורא לזה שלג לבן. זה אומר שאם נחזור לענייננו, שכתוב אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, נרמז לפסוק הזה בדניאל, שבא לומר שי"ג מידות הרחמים ינקו את החטאים. היינו, אבל מה אנחנו רואים פה? ששלג הוא בחינת לבוש. הפסוק אומר, לבושי כתלג חיבה. לבוש זה מראה ביחס למה שהוא יגיד בהמשך צמר, צמר זה בחינה הרבה יותר גבוהה. צמר זה בחינה הרבה יותר פנימית מאשר שלג. השלג נקרא לבוש, כמו אצל האדם. הלבוש זה משהו חיצוני, כמו בגד, והצמר זה הרבה יותר נעלה, כמו שהוא אומר מיד. אך בחינת כצמר יהיו, מה שכתוב בחצי השני של הפסוק, אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו, מה הכוונה כצמר יהיו? הוא בחינה עליונה יותר. צמר זה בחינה יותר גבוהה משלג. והוא מה שכתוב, זה כתוב באותו מקום בדניאל, באותו פסוק שכתוב בהמשך למילים, לבושי כתלג חיבר, שמתאר את הבחינה הזו של דין למידות הרחמים, מה כתוב בהמשך הפסוק? ושיער רישי, כאמר נקה. מה זה לשער אישה כאמר נקה? לשער ראשו כמו צמר נקי. הצמר נמשל לשער אישה, לשער ראשו, לעומת שלג שנמשל ללבוש. זאת אומרת ששניהם מבחינת הצבע מראים את אותו רעיון, שזה ילבין, אבל הבחינה שמרומדת בצמר היא יותר נעלית מהבחינה שמרומדת בשלג. שבחינת שער אישה היא מבחינת עצמיות על דרך משל. ולמעלה מבחינת לבושי, כמו בפשטות, השיער צומח מתוך הגולגולת, מתוך הראש עצמו, לעומת הלבוש, משהו חיצוני, זה בגשמי. אז אם הפסוק מביא משל, עונה משל גשמי, אבל מהמשל אנחנו מביאים את הנמשל, שהבחינה שמרומדת בשיער אישי כצמר נקה, יותר נעלה מכשלג ילבין. וזהו עניין החסד, שלמעלה גם מבחינת י"ג למידות הרחמים. יש את הגילוי של י"ג למידות הרחמים, שזה בחינה גבוהה, שמביא את הכפרה על כל החטאים. יש חסד עליון, רב חסד, שזה יותר נעלה אפילו, וזה מרומז בצמר. כמו שכתוב בעץ חיים, מביא בעץ חיים, ספר הקבלה הידוע, כתוב שבחינת שיער האישי, על דרך משל, הם ממשוכות מבחינת פנימיות חסד עליון, שבבחינת אין סוף ממש, שאין בו שום תערובות דין כלל. זאת אומרת, ההבדל בין שלג לצמר, שבשלג יש תערובת של דין, ובצמר זה בא מבחינה כזו שאין שום תערובת של דין בכלל. אז במילא זה בחינה הרבה יותר גבוהה.
עריך את חיים.
נכון, היום זה יאב. שאין כן מבחינת כתלג חיבר, יש עדיין קצת הרובד דין. אז יש לנו פה בפסוק, נקודה שמופיעה בלקוטי תורה השבועי, את ההבדל, מה שההפטרה אומרת, את ההבדל בין שלג לצמר. מה זה קשור למה שדיברנו קודם? קודם דיברנו על ההבדל בעבודת השם בין כוחות פנימיים לכוחות מקיפים, נרן לחיה היחידה. וזה היה הבדל בין תוכחה ברמז ותוכחה בגילוי. רב אומר, אפשר לקשר את שתי הבחינות שיש בהפטרה, את ההבדל בין שלג לצמר, למה שדיברנו פה, את ההבדל בין נרן לחיה היחידה. יש לומר שדוגמת בית העניינים, דשלג וצמר בעבודת האדם, הנה שלג הוא עניין העבודה שמצד בחינת נרן. אם שלג וצמר, אמרנו ששלג יותר נמוך, זה לבוש. לעומת צמר, יותר גבוה, זה בא מעצם הראש. אז בכוחות הנפש, כוחות הפנימיים, שזה נקרא נרן, יותר נמוך מחי היחידה, הכוחות המקיפים, שזה עליון. אז במילא, אנחנו נאמר שהשלג, זה הבחינה שנקראת לבוש, זה נרן, יותר נמוך, והצמר, שזה יותר גבוה, מעניין העבודה שמצד בחינת חי היחידה. עכשיו, מה כתוב בפסוק? שהסיום שלו זה כשלג ילבינו או כצמר יהיו. איך הפסוק מתחיל? לכו נע ונבחך. תוכחה. כיוון שהמשכת בית המדרגות זה שלג וצמר, הם על ידי לכו נע ונבחך. איך נזכה לקבל את הגילוי הזה של השלג או הצמר, שזה יגרום לטהרה, לניקיון, להלבנה, מה יגרום לכך? לכו נע ונבחך. דהיינו שנקבל את דברי התוכחה, עניין התוכחות. אז אם נקבל את התוכחות, נזכה לתוצאה. מה התוצאה? שהחטאים יתכפרו. החטאים יתכפרו, יש שתי דרגות. בחינה של שלג או בחינה של צמר. זה בא כתוצאה משתי סוגי התוכחות שדיברנו עליהם קודם. תוכחה בגילוי, התוכחה ברמז. תוכחה ברמז היא גבוהה יותר, היא קשורה לצמר. תוכחה בגילוי, היא קשורה לנרן, היא קשורה לשלג. לכן יש גם בית אופני תוכחה. תוכחה מגולה, שזה בנוגע לעבודה שמצד בחינת נרן, שמעורר את המשכה לבחינת שלג. תוכחה מגולה זה השלג, שזה הלבוש, שזה נרן, שזה הבחינה הנמוכה. ותוכחה נסתרה, זה בנוגע לעבודה שמצד בחינת חיה יחידה. נסתרה זה אומר שזה העניין המקיף, העניין היותר נעלה, שמעורר את המשכת לבחינת צמר. זה בדיוק אותו נקודה שדיברנו קודם, שיש בפרשת השבוע, על שתי סוגי התוכחות, זה מתאים עם ההפטרה, על שתי סוגי הניקיונות בהמשך לתוכחות. האם זה קשור לשלג או לצמר? בעצם מה שדיברנו, נרן או חיה יחידה. על מדית קסיה, על מדית גליה, כוחות מקיפים, כוחות פנימיים, כמו שדיברנו קודם. יש להוסיף שכיוון שכל העניינים נמשכים על ידי התורה, כל מה שדיברנו עד כאן, העניין של תוכחה גלויה או תוכחה נסתרת, עם כל מה שזה מרמז, הכל בריא על ידי התורה, כמו בפשטות גם, משה רבינו אומר לנו דברי התוכחה, זה הפך להיות חלק מהתורה. התורה דרכה מתעוררים עם ישראל ומה שהם צריכים להתעורר, הכל עובר דרך התורה. הנה גם תוכן העניין בבית אופני התוכחה, תוכחה מגולה ותוכחה נסתרה, ישנו כפי שהוא בתורה. התורה בעצמה זה הדברי תוכחה הכי גדולים. והתורה עצמה יש בה בחינה שנקרא תוכחה גלויה, יש בה בחינה שנקרא תוכחה נסתרת. יש בתורה בחינה שמדברת לנרן, יש בתורה בחינה שמדברת לחי היחידה, מעוררת את חי היחידה. ופשטות אנחנו מבינים שזה ההבדל בין נגלה דה תורה לפנימיות התורה. נגלה דה תורה מדבר לנרן, לכוחות הגלויים, למעשה אשר יעשון, לעניינים לכוחות הפנימיים שבאדם. פנימיות התורה, זה היחידה שבתורה, מדברת לפנימיות של האדם. אז התוכחה שבאה כתוצאה מפנימיות התורה קשור לפנימיות של הדברים. נראה את הרשון בהמשך. והוא עניין, זה בדיוק ההבדל בין גליה דה תורה, שממנה נמשך תוכחה מגולה, לפנימיות דה תורה, נסתר דה תורה. שממנה נמשך תוכחה נסתרה. שתי הבחינות בתורה, הן בעצם שתי הבחינות בדברי התוכחה. התוכחה משתנית בהתאם לסוג התורה שאנחנו לומדים. בעניין בזה. מה זה קשור לפנימיות התורה? נגלה לתורה, פנימיות התורה, או בעצם זה קשור לשלג וצמר שדיברנו קודם. בעצם זה קשור להתגים למידות הרחמים, לבין חסד שלמעלה מתגים למידות הרחמים. או בשפה שהוא אמר קודם, שמתגים למידות הרחמים יש קצת תערובת דין, לומר זאת בחסד שלמעלה מתגים למידות הרחמים. זה חסד לגמרי, רב חסד, אין שום מניין של דין. איך זה מתחלק לנגלה לתורה ופנימיות התורה? זאת אומרת, בעניין בזה, והנה, החילוק שבין נגלה דתורה לפנימיות התורה, הוא על דרך החילוק שבין שלג לצבע. גם נגלה דתורה זה תורה, זה שלג. פנימיות התורה בוודאי שזה חלק עמוק בתוך, אבל גם נגלה דתורה זה אלוקות. אבל ההבדל בין נגלה דתורה לפנימיות התורה זה כמו ההבדל בין שלג לצבע. שאף ששניהם למעלה משתלשלות, גם שלג זה עתיק יומין, זה למעלה משתלשלות. כי הפסוק אומר עתיק יומין, לבושי כתלג סיבה, שלג לבן. זאת אומרת שגם נגלה דתורה זה תורה, זה למעלה משתלשלות. מכל מקום יש חילוק ביניהם. יש הבדל בין נגלה לפנימיות התורה. ששלג, אמרנו קודם, יש בו קצת תערוב הדין, מה שאין כאן צמר, אין בו שום תערוב הדין כלל. זה רואים בגילוי את ההבדל בין נגלה לפנימיות התורה. היינו שפנימיות התורה היא בחינה שיהיה למעלה משתלשלות שאין בה הגבלות כלל. פנימיות התורה זה לגמרי למעלה מכל העניינים ששייך בהם איזושהי נגיעה, היא מדברת לכתחילה במושגים עליונים, במושגים מופשטים, זה לא כמו בנגלה שאתה מרוב לימוד יכול בכלל לשכוח חלילה שאתה אפילו לומד את תורת השם. כי אתה לומד על עניינים ארציים, וצריך להזכיר לך, כמו שכתוב בתניה, שפעם בשעה אדם צריך לעצור ולהיזכר, אני לומד תורת השם, ולא, שלא תשכח ותחשוב שאתה אומר רק על חמור ועל פרה ועל מציאות ועבידות. אבל לפנימיות התורה, זה לא שייך את הדבר הזה.
השלג בצמר גשמי גרם.
מה?
השלג בצמר גשמי. גם רואים את ה... אם מדמים את זה לשלג בצמר, צריך את זה בשלג.
שאלה אם אתה רואה את הקצת דין בשלג ו... בצמר כן. שזה נקה לגמרי, רואים את... בצמר אתה רואה את הנקודה שזה צומח על הגוף עצמו. שלג זה כאילו דבר חיצוני, זה לא...
כן,
ה...
אבל הרוב הדין הרוב לא
חשוב ל... יכול להיות שמבואר בקבלה הנקודות, אבל...
תלוי איזה קבע
שזה. מה?
הקבע.
אז רואים ככה, ראינו.
אמר נקה,
נקי, נקה, נקי. כן, שאלה... שואל איפה רואים בגשמיות ההבדל, תעמיד לך צמר ושלג אחד ליד השני, האם תוכל לראות את ההבדל בין...
אמר זה צמר, אמר נקי, זה צמר נקי.
אז והיינו אומר כך, שפנימיות התורה היא בחינה של למעלה משתלשלות שאין בה הגבלות כלל, ומצד גודל מעלתה, הרי נמשכת ופועלת עד למטה-מטה, גם על מי שנפל למטה ביותר. פנימיות התורה זה אלוקות, בדרגה הכי גבוהה, אז במילא אין לה שום הגבלות, במילא אין לה הגבלות פירושו שלא משנה מי אתה ומה אתה, פנימיות התורה תפעל עליך, נדבר עליך, לא צריך תנאים. היא יורדת אפילו לנמוך ביותר כמו שהיא פועלת על היום ביותר. כמרומץ בתוכך נסתרה, כמו שרואים בתחילת הפרשה בדברים, שמשה רבינו מוכיח בתוכך נסתרה, ומה סיכמנו קודם? שתוכך נסתרה זה חיה היחידה, זה צמר. ומילא זה פנימיות התורה. ועל מה משה רבנו מדבר שם? למי הוא מדבר שם? על איזה סוג פגמים הוא מדבר שם? ששורשה בפנימיות ונסתר בתורה, שהיא גם על עניין הכי חמור, די זהב. אחד מהדברים שמופיע שם, די זהב. מה זה? זה עגל הזהב. שזהו ההפך דנוכי ולא יהיה לך. זאת אומרת, משה רבנו בא לתקן בתוכחה הזו, אפילו את זה. מכוח מה זה בא? מהתוכחה הנסתרה. מפנימיות התורה. זאת אומרת שפנימיות התורה יכולה לדבר גם לאחד כזה שנפל הכי נמוך. היינו שפועלת גם על מי שנכשל רחמנה לצלן בעניין זה, שגם אצלו יוכל להיות העניין להתאפך חשוך לנאור. אז זה הכוח, כיוון שכל הדברי תוכחה באים על ידי התורה, אז מילא התורה, אתה רוצה לפעול על יהודי, הם רואים בפשטות, אתה רוצה לפעול על יהודי שעומד איתו עניין בחסידות. לא בוא תלמד כמה שורות בתניה, בוא תלמד... להגיד, מה אתה לומד איתו עניינים בחסידות? הוא חלל שבת, אוכל טריפות, מה הוא שייר? ואומרים, עד הרבה, זה משפיע עליו, זה פועל עליו, זה מרומם אותו. למה? כי פנימיות התורה אין לה הגבלות, בגלל שזה בא מדרגה כזו גבוהה, זה דבר בתארתו, אז אין לו הגבלות. העליון ביותר יכול לרדת גם לתחתום ביותר. על פי זה, על פי העיקרון הזה שאמרנו כרגע, יש לבאר... מה שאחד העניינים בתוכחה נסתרה, דיברנו כרגע על הדיוק של די זהב, שהתוכחה נסתרה מדברת אפילו על תיקון של עניינים כאלה נמוכים, אחד הדברים שמופיעים בתוכחה נסתרה, ששורשו בתורה הוא עניין פנימיות ונסתר שבתורה, הרי התוכחה נסתרה באה מפנימיות התורה, כמו שאמרנו קודם. אחד הדברים שמשה רבינו מוכיח אותם בתוכחה נסתרה, הוא תופל ולבן. ככה מופיע הרי בתחילת הפרשה. מביא את המקומות, אז הוא מביא, ובין תופל ולבן. מה זה תופל ולבן? רש"י במקום אומר שתופל ולבן, חזרנו על כל המקרא, ולא מצינו מקום ששמו תופל ולבן, אלא הוכיחן, אומר תופל ולבן, זה שתי מילים שמחוברים. שתפלו על המן שהוא לבן. דיינו שהם, מה פה שהם תפלו? הם דיברו נגד המן, דיברו על השונר על המן. אמרו, נפשינו קצה, בלך המקלוקל, וכו'. מה, הרי בזה לכאורה, מה שתפלו על המן, אינו שייך לכך שהמן היה לבן. מה פירוש? הם תפלו על הלבן? המן היה לבן. זה כאילו תיאור שהיה על המן, אבל כשעם ישראל תפלו על המן, הם אמרו משהו נגד הצבע שלו? או שהם דיברו נגד העובדה שהם כבר נמאס להם לאכול איזה, ועוד מעט זה יתפח במעינו, כל מה שהם אמרו, לא התייחסו לצבע, לא הצבע הפריע להם. איך בקלוקל. אז אם לא הצבע הפריע להם, היה צריך להגיד בין תופל ולמצוא מילה שתרמז מה היה הדבר שהם תפלו עליו. למה הוא קורא לזה לבן? מה זה קשור ברמז לקרוא לזה דווקא לבן? אך העניין הוא, והנה, עניינו של המן הוא לחם מן השמיים. רבי יקשר כאן את הביור במה שדיברנו קודם על פנימיות התורה. יש הבדל בין לחם מן הארץ למן. לחם מן הארץ צומח על הארץ, יש בו פסולת. מן זה לחם מן השמיים. אין בו פסולת, וכל מי שאכל את המן זה השפיע עליו בכל העניינים. כמו ש... עכשיו, מן ירד הרי כידוע בשלבים, הצדיקים קיבלו את זה באופן אחד והבינונים באופן אחר, שעם כמה הבדלים במרחק או בצורת הגשה, היה הבדלים ביניהם, כמה אני צריך לתרוח עבור זה וכן הלאה. אז מן הוא היה לחם מן השמיים, גם הרשעים שהיו צריכים ללכת רחוק אחר כך לטחון ולדוח ולעבוד קשה, בסופו של דבר מה הם אכלו? לחם מן הארץ או לחם מן השמיים? הם לא אכלו לחם מן השמיים. הם לא צריכים לברך, הם עושים לחם מן השמיים. היה לזה את כל הסגולות שהיה בלחם מן השמיים. איזה טעם הם טעמו במן שהם אכלו אחרי כל העבודה? כל הטעמים שבעולם, השם רצו. זאת אומרת, המן, משהו מקוון, בדיוק. זאת אומרת, המן לא איבד מהרמה שלו, מהאלוקות שבו, גם אם הוא ירד למישהו שהוא במצב הכי נמוך. והנה עניינו של המן הוא לחם מן השמיים, הוא באופן שגם כפי שנמשך למטה להיות מזון לגוף הגשמי, נשאר באותו המהות כמו למעלה. ירד למטה, ירד בגשמיות, נכנס את זה לתנור, בישלת איזה בסיר,
נשאר מן.
ומצד גודל מעלתו היה יכול להיות נמשך לכל ישראל, גם לאילו שהיו במדרגה התחתונה שדחו במדוחה. גם אותם אלו שהם היו רשעים, שהם צריכים לתרוח הרבה עד שקיבלו דבר הראוי לאכילה, גם הם קיבלו מן עם כל האותנטיות של המעלה של מן. גם כאשר נעשה מן דם ובשר כבשרם, גם אחרי שהם אכלו את זה ובלו את זה, וזה מדבר על גוף של רשע שאוכל מן ונהיה חלק ממנו, נשאר במהותו כמו שהוא, לחם מן השמיים. לא היה לו פסולת. למה מערכת העיכול של הגוף שלו עיכל דבר נקי וזך אלוקי לגמרי. אנחנו מדברים עליו, הרשע שאכל את זה, הוא ספג את זה וזה נהיה חלק ממנו ופעל עליהם. אין ספק שזה פעל עליו. איך זה פעל עליו? הרי הוא רשע שזהו מצד גודל מעלתו. בגלל שהמן הוא לחם מן השמיים, בגלל שהמן הוא משהו אלוקי מאוד גבוה, הוא לא מתקלקל גם כשהוא יורד למקום הכי נמוך, לא מתקלקל בשום מובן, לא פיזית ולא רוחנית, איפה שהוא בא הוא נשאר אותנט. למה? להיותו בחינה גבוה ביותר, שלכן לא היו בו הגבלות. אחד מהדברים שהוא גם נמס, אפילו הבאמות, הצבעים של אומות העולם אכלו, ואומות העולם טעמו את הדם שלו. על כל פנים, מה אנחנו אומרים פה על הנקודה? שכשמדובר בדבר עליון, הוא משפיע אפילו כשהוא יורד הכי למטה והוא נשאר אותנטי, הוא לא מתקלקל. וזהו גם מה שהמן היה לבן. זה גם אחד הסיבות למה הוא היה בצבע לבן. קודם ראינו, שמר הוא לבן, שלג הוא לבן. בלבן עצמו יש הבדל בין הלבן של השלג ללבן של הצמר, אבל לבן. מה זה לבן? כי גוון לבן מורה על עניין הפשיטות. פשוט, הוא לא צבוע. הוא לגמרי בלי צבע מוגדר. כמובן בדרושי יום הכיפורים, כמו שיש בלקוטי תורה במאמרים שמדבר על הבגדים של הכהן גדול ביום כיפור, בעניין בגדי בד לכהן גדול, שהכהן גדול היה עובד ביום כיפור בעבודות הכי נעלות בקודש הקודשים, היה מחליף הרי בגדים כמה פעמים, כשהוא נכנס בפנים, הוא לא עבד עם הבגדים היפים, המכובדים, שהוא היה עובד כל הזמן, הוא נכנס פנימה, הוא היה בבגדי לבן. למה? אז מבואה במאמרים, שלבן זה מראה על בחינה מאוד מאוד מופשטת וגבוהה. כיוון שהמן גם בירידתו למטה נשאר במהותו באופן של למעלה מהגבלה, כיוון שמן הרי נשאר מן, גם כשהוא ירד למטה הוא נשאר אותנטי, לכן היה בגוון לבן. הצבע הלבן של המן זה לא משהו שולי. אותו מן, מה היה אכפת לי, אם הוא היה אדום או ירוק או צהוב? אם לא, הוא היה לבן, כי הצבע הלבן מבטא שמדובר כאן במשהו שאין לו צבע, הוא מופשט. כן, לפעמים לבן אומרים שהכוונה היא שקוף. כן, בבגדי הלבן של הכהן גדול זה לא היה שקוף, זה היה לבן. אבל לפעמים כשרוצים להגיד צבע לבן שאין לו שום, זה כמו צבע מים. אין לו שום ציור ושום דבר. להורות על הפשיטות שבו. הוא היה לבן, זה בא להראות שהוא מופשט מכל תואר והגדרה והגבלה. ומצד הלבנונית, שעניין הפשיטות שבו היה כולל את כל הטעמים, זה גם הסיבה שהיה לו את כל הטעמים שבעולם.
קשר ללבנון
שקוראים לבית המקדש? שם כתוב שלבנון מספשו מלבין עוונותיהם של ישראל, וכשהוא מה שאמרנו קודם, חטאי חיים קשנים, קשה לגלבינו. אמנם, אז מה בעצם אמרנו עד כאן? שהמן, הרי שאלנו שאלה, למה משה רבינו, כשהוא מוכיח אותם, מזכיר את המילה לבן, שאלנו, לבן זה משהו שולי במן, כן, אתה רוצה לדבר על זה שהם תפסו על המן, תזכיר את המן, אומר לו, הדבר שמאפיין מן זה לבן. אין דבר יותר חזק שיאפיין את מן מאשר לבן. כי הלבן, מה הוא אומר? פשיטות. אמנם, ההתקללות, כל הטעמים במן, לא הייתה באופן שהיו רואים את הדברים עצמם שטעמו את הטעם שלהם. אחד הסיבות שכתוב שהמן נקרא לחם עוני. עם ישראל כתוב שזה היה נקרא למען ענותו. אז הגמרא אומרת שתי סיבות. אחת הסיבות, אינו דומה מי שרואה ואוכל ומי שאינו רואה ואוכל. כשאתה תאכל את המאכל הכי טעים, אבל יקשרו לך את העיניים, אתה לא תוכל לראות מה אתה אוכל, אתה לא יודע לך את הטעים. חלק גדול מהחוץ של הטעם, אתה רואה את זה בעיניים. העם ישראל אומרים, מה שאתה רוצה תטעם, אבל אתה לא רואה. אז לכן זה גם לא, זה לא,
לא מרגיע.
הדברים שבמן, היה באופן שלא ראו את הדבר שאתה טועם, כמו באכילה על דרך הרגיל, כשאתה אוכל דברים שזה לא מן, שרואה את הדבר עצמו שטועם את טעמו. כשאתה אוכל אוכל רגיל ואתה טועם טעם מסוים, אתה רואה את מה שאתה טועם. אבל במן, זה לא משנה מה טעמת, זה לא משנה מה הרגשת ורצית להרגיש, מה ראו בעיניים ומה אתה ראית, שלא ראו אל המן. כל הזמן הם ראו מן, לא ראו משהו אחר. כל הטעמים שבעולם, אבל במראה זה היה אותו דבר. למה זה? והיינו לפי שהטעמים שבמן לא היו בבחינת ציור. הטעם לא נתפס במן כמו כל טעם של כל מאכל, שהמאכל המסוים הזה הוא מצויר בציור מסוים, מילא בצבע מסוים ומילא בטעם מסוים. אבל במן הוא לא היה מוגדר, במילא הטעמים לא היו באופן שהיה לו את הציור של הטעם הזה, הוא היה מופשט. כיוון שהיה כזה מופשט. המחשבה, בדיוק. האמן עצמו היה מופשט מכל טעם. אלא מבחינת פשיטות. במילא, זה היה בעצם הטענה שלהם. אומרים, מה אתה נותן לנו לאכול משהו שאנחנו לא יכולים לתפוס אותו? אין אחיזה, אין לנו כלים לתפוס אותו. זאת אומרת, הם תפלו על הלבן שבו. הם טענו, מה אתה נותן לנו דבר מופשט? אני לא יכול לתפוס אותו. וזהו, מה שתפלו על המן שהוא לבן, שטענתם הייתה על כך, שאי אפשר לתפוס את הטעמים שטועמים במן. להיותו בבחינת פשיטות, זה לבן. כאילו אמרו, זה עינוי. אתה מקבל משהו בלי גבול, אבל הוא בלי גבול. אז אין לך יכולת להחזיק אותו. דיינו, שהמיטתו של דבר... עכשיו, מה הסיבה שהמן היה כזה? היה החיסרון שלו בגלל המעלה שלו. סיבה אמיתית למה הוא היה כזה? זה המעלה שלו. כי אם המן היה לו טעם, לא היה לך את הפלוס לטעום את כל הטעמים. אז היה טעם קבוע. אז כל היום היית אוכל טעם אחד. כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לך את היכולת לקבל את ההפשטה שלו, אז במילא זה היה גם...
אבל המעלה שלו היה מוגבלות.
נכון, אתה לא יכול לתפוס את שני הצדדים. והיינו שעל המיטתו של דבר, הרי עניין זהו מצד גודל מעלת המן. מה המעלה שלו? שגם בירידתו למטה נשאר באותו המהות כמו שהוא למעלה. הוא ירד למטה, אז כלום אמרנו הוא ירד לרשעים. בואו ניקח עכשיו במובן הפשוט יותר, הוא ירד לטעם אבטיח. אז זה שהוא ירד לטעם אבטיח הוא לא נהיה אבטיח, הוא נשאר מן. אצל השני הוא ירד לטעם בשר בקר, אז הוא ירד לטעם בשר בקר, אבל הוא לא נהיה בשר בקר, הוא נשאר מן. זאת אומרת, גם כשהוא ירד, הוא נשאר במהות שלו העליונה, שלכן הוא מבחינת פשיטות. אבל עם ישראל לא יכלו ליהנות מזה. והם טענו, אמנם דבר עם מעלות גדולות, אבל אין לך מה לתפוס. אין לך עם מה ללכת הביתה. אלא שמצד הירידה שלהם, הצדיקים לא היה להם טענות. כי הצדיקים היו במהות שלהם אנשים מרוממים. וזה את כל ההנאה שלהם, שיש לו שייכות למשהו עליון. האדם שהוא יותר מגושם, הוא צריך להחזיק משהו ביד, אתה נותן לו גילוי אלוקי, וואו, בוא תראה איזה גילוי גדול. אי אפשר לצלם את זה. אי אפשר לקחת את זה. נשאר להעתיק את זה, בוא רק תהנה מהעניין.
זה משווה מדוע את
זה. אתה אומר, אני לא... בדיוק. אלא שמצד הירידה שלהם לא היו חפיצים במאכל, שהטעמים שבו הם מבחינת פשיטות. ולכן תפלו על המן שהוא לבן. עכשיו, אתם רשעים, שתפלו על המן שהוא לבן, היה להם תלונות. אף על פי כן, כשהם אכלו, לא נהנשו, טוב, אז אתם תקבלו משהו נמוך. מה הם קיבלו? מן. ומכל מקום, גם אצלהם נעשה המן דם ובשר כבשרם, הוא פעל עליהם. כי המן הוא כל כך מעלה, אז הוא לא מתפעל מהטענות שלך. הוא לא מתפעל מהגסות של הבן אדם. הוא מן, הוא נשאר מן. מה הבן אדם חושב עליו, מה הוא מרגיש עליו, זה בכלל לא משנה, זה לא מעניין.
אבל לאו התחלקות משלם המן מצד לרשעים.
היה לו התחלקות, היה להם עמל, אבל הם קיבלו מן בסופו של דבר. העמל היה, אבל הם קיבלו דבר מופשט. עכשיו נחזור לענייננו. כל זה היה, אחרי שדיברנו בסעיף ד', שההבדל בין נגדת התורה, פנימיות התורה, והדברנו את המעלה של פנימיות התורה, שהיא כל כך גבוהה, יש פה טלפון, שהיא יורדת אפילו על העניינים הכי נמוכים האלה שחטאו בחטא העגל. לא זה. בארון. אז עכשיו, סעיף ה' אומר, על פי זה אנחנו נבין גם את העניין הזה של המן, בהקשר לפנימיות התורה. מה המשמעות? זה הקטע האחרון. והנה, עניין המן בתורה. שנמשלה ללחם, הוא עניין פנימיות התורה. מה ההבדל בין לחם מן הארץ ללחם מן השמיים? לחם מן הארץ זה נגלה, שמדבר על ענייני הארץ. לחם מן השמיים זה פנימיות התורה. מן השמיים, עניינים שמימים. כידוע שהחילוק שבין נגלד התורה לפנימיות התורה, ובדוגמת החילוק שבין לחם מן הארץ ולחם מן השמיים. וזהו שאחד העניינים שבתוכך נסתרה הוא תופל ולבן. לכן, מה אמרנו? שמשה רבינו כשהוא מוכיח אותם בצורה נסתרת, הוא מדבר אליהם לדבר, הוא מדבר בשם העניינים העמוקים, הוא מדבר לעניינים הנעלים, ובגלל שהוא מדבר כל כך גבוה, אין לו בעיה באותו משפט לדבר גם הכי נמוך, על בי זהב, על אלה שהם חוטי העגל. כי כשהוא מדבר ברמה הגבוהה, כמו שנגיד, ניקח דוגמה בעבודת השם, יחיד השם בנפש, כל הדעות בדרגה גבוהה, מאוד. אצל מי מתגלה, בדרך כלל, אצל הקל שבקלים. זאת אומרת, הקל שבקלים מביאים דוגמה, שאפילו קל שבקלים, מוסר את הנפש, פתאום היחיד השם בנפש התגלה אצלו. אבל הוא קל שבקלים, איך... כי היחידה שבנפש היא לא מתקלקלת בגלל שהוא קל שבקלים. היא יחידה שבנפש. היא נשארת עליונה, אין לה שום בעיה גם להתגלות אצלה. זה מה שרואים פה. משה רבינו מדבר בדברי התוכחה שבדרך רמז. אז קודם דיברנו שמה זה אומר תוכחה בדרך רמז? שהוא מדבר ברמה של נסתרות. ברמה של חי היחידה. הוא מדבר באופן עמוק. ושם בפנים הוא מביא את אחד התוכחות שלו ותופן הוא לבן. דיינו? מדבר לכאלה שהם לא יכולים לסבול את פנימיות התורה. הם לא יכולים לסבול את המעלה של הפשיטות של המן, שזה בעצם פנימיות התורה. ולהם הוא מדבר דווקא כאן. מה הכוונה? וזהו שאחד העניינים שבתוכך נסתרה הוא תופל ולבן, שתפלו על המן שהוא לבן. היינו, שמצד גודל מעלת פנימיות התורה שממנה נמשכת התוכך נסתרה, נמשכת היא למטה ביותר לפעול תיקון גם באילו שתפלו על המן פנימיות התורה. חידוש גדול, בדרך כלל אנחנו אומרים, יש כלל שאומר שאין קטגור נעשה סניגור. כן? כשאתה מדבר נגד, כמו ביום כיפור למשל, אם אדם מחלל את יום כיפור, אז את החטא הזה, יום כיפור לא יהיה תקן לו. למרות שיום כיפור מחפר על כל החטאים, את החטא הזה לא יחפר לו, למה? כי החטא הזה הוא מהו החטא. אתה מזלזל ביום כיפור, לא יכול להיות שיום כיפור יתקן לך מה שאתה מזלזל. פה רואים חידוש יותר גדול. דבר בן אדם שהוא מזלזל בפנימיות התורה. מזלזל בלחם אל השמיים, הוא תופל עליו, וגם על האדם כזה נפעל עליו. זאת אומרת, אם תלמד פנימיות התורה עם אותו אחד שהוא מדבר נגד פנימיות התורה, אתה לא תגלה לו שאתה לומד עכשיו פנימיות התורה. אתה לא תגיד לו, בוא נלמד איזה משהו דף גמרא, ותשחיל לו בפנים איזה קטע מפנימיות התורה, זה יפעל עליו, זה ישנה אותו. גם הרשע שקבל בסוף, זה פועל עליו. זה הרמז שמשה רבינו מדבר איתם על תפלו ועל הלבן, מוכיח אותם על העניין הזה, איפה? ברמז. לא אומר את זה בגלוי, אבל זה ברמז, שזהו עניין שפוגם בכוחות הנסתרים, זה נשמה. כשם שהמן פעל ונעשה אדם ובשר כבשרם גם על אלו שתפלו עליו, אז גם אחד כזה שפוגם ממש בכוחות הנסתרים שלו, מדבר נגד פנימיות התורה, גם עליו המן יפעל. גם עליו היחידה שמשה רבינו יפעל. כמאמר הזל, המאור שבה, זה הלשון הידוע, המאור שבה מחזירו למוטב. מה זה המאור שבה מחזירו למוטב? תלמד עם היהודי חלק אחר של התורה שזה לא מאור. יכול להיות שזה יהיה עבודה קשה שזה יפעל עליו. בסוף זה גם יפעל עליו, כי המאור בפשטות הולך על האור שיש בכל חלק של התורה. אבל אם תלמד איתו מאור דייקה, דיקה על פנימיות התורה, תלמד איתו פנימיות התורה, עם האדם שהוא במקום הכי נמוך והוא נגד פנימיות התורה, פתאום זה יפעל עליו, הוא לא מבין אפילו איך הוא נכנס לתוך העניין. זה המעלה הגדולה שיש דווקא בדברי תוכחה, שיש בפרשה שלנו. אלה הדברים שדיבר משה ברמז, נותן לנו את העומק הכי גדול לאנשים אפילו הכי ירודים, פועל עליהם להחזירם למוטב כמו שצריך.